בקיצור, אז... עם סוג של חיבור לכוכב שרחוק ממנו, לא יודע מה, מיליוני קילומטרים, ומנעים, איך כדור הארץ, מה מושך את כדור הארץ, מסוג סביב השמש בקביעות כזאת מדהימה, במהירות קבועה, ובדיוק במסלול כזה, מה, אפשר להגיד ריבונו של עולם, ודאי שריבונו של עולם, הכל, אבל תמיד יש ריבונו של עולם, ויש את הדרך הטבעית שבריבונו של עולם עושה, נכון? כשאתה לומד רפואה, אתה לא אומר, זה השם עשה, ודאי שהשם עשה, אבל עכשיו אני בודק איך התהליך הפיזיולוגי הזה קורה בגוף, איך כדוריות, ואז אני לומד איך אני מתמודד עם זה, ודאי שמי שמנהל את הכל זה ריבונו של עולם. אז יש גם הסברים מדעיים של שדות מגנטיים ושל לא יודע מה, של כל מיני כוחות ביקום, בחלל שישנו, איך הירח זה, אתם מבינים, אנחנו טסים במהירות 100,000 קמ"ש, עכשיו 100 ומשהו אלף קמ"ש, עכשיו כדור הארץ נוסע 100,000 קילומטר לשעה, אוקיי? והירח עוד מסתובב סביבנו. כשאנחנו עושים סיבוב אחד ענק, הוא עשה 12 סיבובים קטנים עם הסיבוב הענק הזה. אתה מבין? איך החוקיות המדהימה הזאת? זה דבר לא נתפס. מה פירוש סודות מגניה? אני יכול לצלע את מה מישהו? אני לא יודע, מה?
מה פירוש? רגע, אבל כאילו הרמב״ם, רבי נחמן חלק על הרמב״ם רק בעניין רק בספר הזה, או שהוא בכלל?
הוא חלק על הרמב״ם.
הוא התנגד נמרצות ללמוד את המחשבה היהודית והפילוסופיה בדרך הרציונלית של הרמב״ם. של רצ"ג, של רבנו בחי.
הוא
עצמו למד את זה, אבל הוא... בסדר, אבל הוא... כי מה הוא אומר? מה אומרים? שהרמב״ם היה לו קיבה חזקה. הרמב״ם יכל לבלוע הרבה רעל וזה לא השפיע. אנחנו, אם אנחנו נבלע את הרעל הזה, נושפע. הרמב״ם בגודל קדושתו יכל ללמוד אריסטו ופילוסופיה היוונית ולא יודע, לא מיתולוגיה, אבל את הפילוסופיה היוונית, כן? והתרבות היוונית וכל התפיסות שיש בהם הרבה הרבה שלילה והרבה רע והרבה כפירה, והוא ידע עם פינצטה להוציא את הדברים הטובים, ואנחנו לא מסוגלים. זה נכון, זה דבר מאוד פשוט, לנו אין את הקבע שלו. אז רבי נחמן אומר לרוב האנשים,
אולי אתה נגד הספר, אתה נגד אלה שלומדים את הספר.
לא, לא, גם יצא נגד השיטה, יצא נגד השיטה, גם אגרה. אגרה במקצוע השני, בצד השני, שמתנגד לרבי נחמן מאוד מאוד, כן, ולחסידות, אגרה אמר את זה, הפילוסופיה הארורה, היטטו ברוב לקחה, זה פסוק ממשלה, כן, היטטו ברוב לקחה, זה שם מדובר על להבדיל אישה זונה, שכאילו מתה אדם בלשון רכה כדי לעשות איתה עבירה, אז ככה הוא מדבר על המינות הזאת, על הכפירה הזאת, אז הפילוסופיה הארורה הפילה את הרמב״ם, כך הוא אומר. ואז התלמיד, יש ספרון כזה, האם הגרא התנגד לרמב״ם? הוא לא התנגד לרמב״ם. כן, כששאלו אותו, אז כשהוא ראה את התלמידים שלו מתחילים לזלזל ברמב״ם. הוא אמר, חס ושלום, מחלקו יהיה חלקי. כך הוא אמר. ככה הגרא אמר על הרמב״ם. אני מתנגד לגישה פילוסופית, בסדר. זה ראה בה הרבה גדולי ישראל, שישבו והסבירו, אוקיי. לא, אנחנו לא נבהלים מזה. לא נבהלים, מה? נכון מאוד. זה מתחיל באמת, הכוזרי מול הרמב״ם. הכוזרי פיתח יותר את האמונה הפשוטה והסמימה, והרמב״ם את הפילוסופיה המחקרית, וגם רס"ג, והיו בסדר, תמיד היה. מחלוקות בהלכות חוות הלבבות ובהלכות דעות תמיד היו רבותינו. לא להתרגש מזה, תמיד היו, לאורך כל הדורות, רק פושטים צורה ולובשים צורה בציונים, בחרדים, בחסידים, במתנגדים, בכל מיני דברים כאלה הם היו ותמיד יהיו. רבי עקיבא לא נחלק עקרונית רעיונית על חכמי ישראל? מה זה המחלוקת הזה, האם בר כוכבא הוא משיח או לא? זה לא מחלוקת רעיונית? יש פה מחלוקת רעיונית אדירה, בסדר? התפיסה הזאת שרבי עקיבא רואה אור בכל מצב, כן? זה לא תפיסה רעיונית שונה מאשר שאר חכמי ישראל? תמיד היו. אנחנו תמיד חושבים שהמחלוקות התחילו לפני 50-100 שנה. רק עכשיו, בזה הגענו לארץ, יש כיפות סרוגות, יש כיפות שחורות, איזה מחלוקות היו מאז ומעולם, מלחמות. תמיד היו, אמרנו את זה המון פעמים, מלחמה זה לחם. זה הלחם של המציאות. הרבה פעמים הפרדוקסים והניגודים הם בסופו של דבר מובילים לבירור היותר נכון של האמת. כן. עוד. מי המשיך את הרמב״ם? היום. גם היום אתה רואה את הקו היותר... הקו היותר מחקרי, כן, שאי אפשר להזניח אותו, כי יש אנשים שהנפש שלהם בנויה בצורה כזאת, נכון? אבל המון פעם אתה יושב בדרשה ושומע ערב מסוים, לא הסגנון שלי. לא, אני, עכשיו, יש כאלה, הוא לא הסגנון שלי בצורה מתנשאת, כן? הוא לא הסגנון שלי ואני כאילו מעליו, חלילה. הוא לא הסגנון שלי, אני פחות מתחבר לזה, קשה לי לשמוע. בסדר? אז באמת, אני תשמע אותו. תשמע את הסגנון שלך, בסדר? כי יש דברים שמשורש נשמתך, אתה בנוי לסגנון א' ולא לסגנון ב'. השני, החבר שלי ידך, מבסוט. מה זה בשקיקה, לא, כל, לוקח ועושה, קושר כתר לכל מילה של הרבו. ואותך, אתה לא יכול, זה צורם לך באוזניים. אוקיי? זה יכול להיות בכל מיני נושאים, בכל מיני שיטות. בסדר? אז תמיד היה בעם ישראל מצב כזה, של מבנה נפש מסוים, של אנשים, של קהילות, שהם בנויים לסגנון יותר פשטני, יותר תמים, ויש כאלה יותר לנו. ומיני ומיני התקלס אליו, כמו שדבר הכל מוביל. אי אפשר רק את דרך החסידות. היה צריך את ההתנגדות. צריך גם את הדרך המחקרית. צריך גם לחקור את הדברים, לתת טעם לדברים. צריך גם את האמונה התמימה. כל אחד למה שהוא נמשך. אוקיי? אז יש גם דורות מסוימים. שלפעמים בדור הזה שתראה הרבה בכיוון הזה. אז הנה, רבי נחמן חי לפני 200 שנה. 170 שנה אחד לא ספר אותו. ב-20 שנה האחרונות נהייתה לו עדנה. ממרו, אני עוד זוכר את זה בתור בחור צעיר. עד לפני 20 שנה, אף אחד לא סבר אותו. עד היום, רבותיי. אונליין, היטבת, תשע"ע, יש הרבה ישיבות חשובות ונכבדות שלא מרשים שאת מפתן הישיבה ייכנסו ליקוטי מוהר"ן. יש הרבה ישיבות שלא מכניסים ליקוטי מוהר"ן. לא מכניסים. עכשיו אני ממש נגד.
תלמידים לוקחים את זה קיצוני.
אני ממש, ממש נגד.
לא, הדוגמה, הרב אלבז, שמעתי...
זה חינוך ממש לא נכון.
הרב אלבז, כאילו, שמעתי את הטעם, לא שמעתי ממנו. הוא אומר למה. הוא אומר, הוא לא מכניס
את הספרים. לא יודע, לא, לא, לא ניכנס לשמות, כי אני לא יודע מה.
תלמידים לוקחים את זה קיצוני. אני אומר, כי התלמידים לוקחים את זה קיצוני, ואז הולכים, כאילו, תלמידים לוקחים את זה כל מיני כיוונים מהאחרים. והוא רוצה להניק דרך בישיבה.
תמיד אור גדול. תמיד. דיברנו על זה בעבר, בהמון שיעורים. תמיד אור גדול ומוליד בעיות. תמיד כשיש אור גדול ואין לך משקפיים לקלוט את זה, אתה מסתנבר ומתעבר.
נכון.
אבל תזהה שיש פה אור גדול. אל תגיד שיש פה חושך. אתה מבין? עכשיו אני מניח, השערה שלי, תקנו אותי אם אני טועה, תשאלו את הנכדים שלכם, אולי אז זה יהיה נכון הנבואה שלי, שזה יהיה מה שיקרה לרב קוק. עוד הכיפה הזאת יהיה לה הרבה מקום, בעיצוב של היהדות של הדור החדש. כן? היום עוד אף אחד לא סופר אותו, נכון שכבר זה לא נכון, בציבור שלנו מאוד. אבל בציבור החרדי לא סופרים אותו, לאט לאט זה מחלחל. כמו שהחסידות, בימי הגר"א, מי ספר את הבעל שם טוב? בסדר? אבל הוא קודש קודשים, והגר"א קודש קודשים, זה היה צריך לבוא בניגודים כאלה. כמו של דבר, ראית שנוצר אור, 100-150 שנה הייתה התנגדות, אחר כך זה כבר בא באיטיות יותר, גלש יותר לאט, ואז כבר היהדות יכולה להכיל התנגדות וחסידות בבת אחת. והיום עושים בשלום, חיים בשלום. נגדים וחסידים, חיים בשלום, זה לומד צוות אמת, וזה לומד אור ישראל של רבי ישראל סלנטר, אבל היום בישיבות הליטאיות, צוות אמת מכניסים כבר. זה מכניסים. צוות אמת של האדמור מגור, מכניסים. מוהר"ן עוד לא נכנס.
אני קורא נגיד לפעמים סיפורי מוסר וזה. לא שמע סיפורים על הבעל שם. אתה קורא חזוני,
שירה... נכון, נכון, נכון. אבל תלוי, אבל תלוי, תלוי, לא, לא, זה כבר לא, בוא נאמר ככה, זה כבר לא, היום זה כבר לא אין לא להכניס, בסדר? בגדול, קח את הדרשנות הממוצעת החרדית, לרבדיה, כל מספרי הסיפורים והמשלים והנו, בדרך כלל אני לא, קח את המסנגדים הכי גדולים, הם מכניסים בעל שם טוב, הם מכניסים אדמו"רים גדולים, בסיפורים שלהם, הם מכניסים את זה, כן? מביאים תורות מהם, כן? לא לומדים אותם על הסדר, כן? אבל זה כבר לא... נכון שהיה לרבי ישראל סלנטר היה אגד מסוים נגד החסידות, כן? לשיטתם הם טענו שהם באים על סמך זה שהחסידות לא הצליחה. כאילו תנועת המוסר שהיא קמה לפני 120 שנה סך הכל, והחסידות היא כבר 300 שנה, היא כאילו טענה, הנה, אתם רואים, החסידות, אתם רציתם להכניס קדושה ושמחה לעם ישראל, וההתעלות הזאת לא באה. או אפשר עכשיו גם לבוא לחיל המוסר, להגיד גם אתם טיפלתם באליטות. נתנתם תשובה לאליטות. האליטות אלה שבכוללים, בישיבות, הם באמת התעלו כתוצאה משיטת המוסר. אבל אנשים הפשוטים, שיטת המוסר לא דיברה, שיטת החסידות יותר דיברה. בסדר, אוקיי, זה ימים יגידו, היסטוריה תשפוט, ומזה ומזה אל תנח ידך. תקבל מהכל. הזכרנו את זה בעבר, אמת זה הכל. א', מ', ת', הכל. בסופו של דבר, שבעים פנים לתורה, כשזה בתוך המסגרת, כשיש לפנים האלה יש פרצוך, אמרנו. שזה מחוץ לגדר, אל תקבל, לא כל דבר תקבל. בסדר? בן תורה חייב שיהיה לו איזה פילטר, חייב שיהיה לו מסנן. בסדר? לא להתרגש מכל דבר שאתה שומע. כל דבר שאתה שומע, אתה תגיד, וואו, כן, כן, נכון. חכה, תבדוק, תאמות את הדברים. האם זה נכון לרוח התורה? האם זה קביל, מקובל או לא מקובל? לסנן, לקחת חלק, לא לקחת חלק? יש דברים שכן, יש דברים שלא. מצאנו את זה. מצאנו את זה שכמה רבנים מסוימים שאולי היה להם בעיה, אבל כשהם כתבו ספר טוב, השתמשו בספר שלהם. יש ספר גדול מהאיש, יש גדול מהספר, כל מיני חידושים יפים ומשלים נאמרו בנושאים האלה. אבל יש כאלה, גם אלה שקצת נחשדו בהשכלה, או קצת נחשדו בשבתאות. כן, כל החמדת ימים. הפולמוס הגדול על ספר חמדת ימים.
יכול להיות
שהרב
עובדיה הביא
תשובה
מהחמדת ימים.
מה?
יכול להיות שהרב עובדיה הביא
ראייה משם? יכול להיות, כן. יש פולמוס גדול על ספר חמדת ימים, הם כתבו את נתן החזתי של רשעים אל-קבולו, שהיה רב בעזה, והוא נמשך אחרי שבתאי צבי, היה תלמיד שלו. לא יודע איך הקשר ביניהם, הוא היה בטורקיה, אבל הרבה מאלה שמחייבים את הספר, אומרים לא צריך להוציא אותו מהבית, זה כי אומרים, תשמע, תבדוק את התוכן שלו. התוכן שלו חיובי. אז יכול להיות שהבן אדם כתב את זה לפני שהוא התקלקל, וגם אם התקלקל, מהתוכן שלו אין רעב. איך אומרים, לא, אם יש איזשהו טיפה רע על ברב, זה יכניס לך או משהו כזה. היה סיפור עם הרב זיני, סיפרתי לכם, נכון? על המורן בוכים בזה. מיד, שנייה רק שוט סיפור. היה בן אדם אחד מהרב זיני, הרב בחיפה. יאיר מכיר אותו טוב. ואמר לו, הרב, אני לא יודע, דיברו על הרמב"ם, מורה נבוכים, ספר טוב, לא טוב, קדוש, יש לי אותו בבית, אני לא יודעת מה לעשות אותו, להוציא אותו, לא להוציא אותו, בינתיים הוא בארון חשמל בכניסה לבית. עשיתי פשרה. הוא לא בספרייה בסלון, לא זרקתי אותו, הוא בארון חשמל, בלוסטרה של החשמל. אז אמר לו, תקשיב, אתה מכיר שולחן ערוך? מכיר קצת, סימן א', הגעת? סימן הראשון, באור החיים. בסדר, כולם מכירים אותו, נכון? התגבר, כערי וזה. מיד אחרי המשפט הזה באה הרמה, נכון? כל הרמה הראשון, כן? המעלות, החסידים, ההולכים לפני אלוקים, שיביתי השם לנגדי תמיד, כן? נראה המשפט הכי דוסי מאיזה ספר מוסר כזה, בבני ברק, נכון? מי כתב את המשפט הזה ברמה? הרמב"ם במורה נבוכים, כן? אז אומר, השולחן ערוך שלנו פותח ברמב"ם במורה נבוכים. אז עכשיו תחליט, או שאתה מוציא את השולחן ערוך גם לארון חשמל, או שאתה מכניס את המורה נבוכים חזרה לספרייה. כן, אז הוא הבין את הרמז. ושוב, והביקורת היא לגיטימית לחלוטין על מורה נבוכים. לקבל, לא לקבל. זה לא סותר. אוקיי. כן, נראה לי שכן. אתה מוזמין משהו אחד.
אני קשה עכשיו
לחשמל.
מה? אני
יכול לעשות להגיד, אשרי סימון טוב. אתה לא חייב. אם זה יפריע לך ללמוד, תורה אפשר גם מי. נכון, כן, כן. אוקיי.
החפץ חיים כבר שאלו אותו, כאילו, למה יש את המגזרים האלה? דתי לאומי, חרד, לא, דתי
לאומי. זה לא... זה הצבא של האויב, למשל.
כן.
הצבא, עם התותחנים, חלום יסוד, כן. טוב, בקיצור, אז... איפה היינו? אוקיי, אז אמרנו שגם שעם ישראל, עם ישראל פחות חשפו ריקושטים כתוצאה מחטא עץ הדעת. אותו דבר גם האדמה. האדמה, עץ פרי עושה פרי. מה הגדל בין עץ פרי עושה פרי לעץ עושה פרי? אוקיי? אז חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא התכוון שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. והאדמה לא עשתה כך, אלא הוציאה רק עץ עושה פרי. אתה נוגף עץ הפרסק, אתה לא טעם טעם של הפרסק. אם תאכל את הפרסק, תטעם טעם של הפרסק, נכון? אבל לפני, בתכנון הראשוני, היית לוקח את הענף, אוכל אותו, ואיך בורא פרי העץ, או בורא העץ, כי זה לא פרי העץ, ואוכל והיית טועם טעם של הפרסק. כן? זה הכוונה, עץ פרי עושה פרי. בסדר? מה הרמז? מה עומד מאחורי זה? מה העניין? זה מסביר, זה ידוע, הסבר במחשבה, שההבדל בין עץ פרי לעושה פרי, זה שעץ פרי עושה פרי, הכוונה היא גם הדרך קדושה. בסדר? גם הדרך שמובילה לתכלית, לפרי, למה אני נוטע עץ? בשביל הפירות שלו, נכון? אז בהתחלה המגמה הייתה שהכל קדוש. גם הדרך, האמצעים שמובילים לתכלית, גם הם כולם קדושים. והאדמה קלקלה כתוצאה מחטא עץ הדעת. כן? כי מי שהוריד את כל הבריאה הדוממת זה האדם. בסדר? כתוצאה מחטא עץ הדעת, אז עכשיו האדמה הוציאה רק עץ עושה פרי. יש ניתוק, יש את האמצעים, יש את המטע אפילו. כן, אבל זה רעיוני, נכון, למרות שזה היה לפני. אז אבל, ודאי שזה לא סוגיה פשטנית, בסדר? כי זה לא שייך, היא לא בעלת בחירה. אז עץ עושה פרי, רק הפרי קדוש, רק הפרי טעים, רק הפרי טוב, העץ, הדרך, הכלי, האמצעים לא מקדשים את המטרה. בסדר? המטרה לא מקדשת את האמצעים. יש פה איזשהו נסף בין העץ לבין הפרי. אוקיי? אז בארץ ישראל, אגב, לכן אתרוג, לא יודע אם בדיוק למעשה, אבל אתרוג, החזל אומרים שהוא הפרי היחיד, שהוא עץ פרי עושה פרי, לכן הוא נלקח לזה. כאילו הוא נלקח למצווה, הוא טעם העץ כטעם פריו. בסדר? אני לא יודע, אני לא יודע אם זה כפשוטם של דברים. יכול להיות אם אתה תלעז טיפה את הענף, אתה תטעם מהטעם הפרי. אבל לא יודע אם זה הכוונה, אני חושב שהכוונה היא רעיונית. שבאתרוג, הנפילה שהפילה את כל הבריאה בעץ הדעת, לא חלה על האתרוג. הוא נשאר קדוש במדרגה הראשונה שלו, ולכן הוא נלקח למצווה. בסדר? יש עוד דבר כזה בנוף, במשנה בזרעים, חק על התימנים, אבל החילבה, גם החילבה הגמרא אומרת, הטילטן זה החילבה, טעם עצו כטעם פריו, אנחנו יודעים טוב מאוד מה אנחנו אוכלים. אתה מבין?
ככה אתם אוכלים הרבה מרגרינה.
גם כולם מתים.
נכון.
אתם אוכלים מרגרינה.
לא כל סוף הבריאה לא הגיע על התיקון שלה. אבל האתרוג הוא פרי קדוש מהבחינה הזו. ודאי לא הגיע על התיקון הקודם. זה לא הגיע על התיקון ה...
בגלל זה גם יש לנו צדיק.
מה זה? כן, ודאי. בסדר? אז גם אותו דבר ארץ ישראל. בארץ ישראל גם עץ הדעת לא פגע. כך חזל אומרים. אנחנו חוטאים ולכן אנחנו לא מרגישים את זה. אבל בארץ ישראל טעם העץ כטעם הפרי. בסדר? לנו אין את החושי טעם הנכונים להבין את זה. בסדר? ולכן גם האדמה עדיין היא כאילו בעלת בחירה. כמו שאמרנו בהתחלה שכל הנבראים לדעתם נבראו עם כוח בחירה ורק כתוצאה מהחטא הדומם, הצומח והחי נשלל ממנו הבחירה ורק האדם, ארץ ישראל עדיין בעלת בחירה. לכן ועצר את השמיים והאדמה לא תיתן את יבולה. כאילו לאדמה יש את היכולת לתת או לא לתת. לא תקיע ארץ אתכם, בדיוק. כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם, ארץ ישראל זה הרעיון הרוחני, לא פשטני. האדמה של ארץ ישראל היא לא בעלת בחירה. אבל הרעיון הוא שארץ ישראל היא קדושה ברמה הזאת, שעדיין חטא עץ הדעת לא פגע בה. הרב ניר כפרי, השם ישמרו ויחיו, פעם אמר רעיון מאוד יפה, שקשור לעניין הזה. בט"ו בשבט לפני שנה, שנתיים, בטח אני עכשיו גונב לו את מה שהוא התכוון להגיד בט"ו בשבט זה, אבל
אהבתי אותו.
נדמה לי שאתה אמרת את זה. אני חושב שזה חלק מהמהלך הזה. זה חלק מהמהלך הזה. שלפני חטא עץ הדעת, כמו שאמרנו, הכל היה פרי. לא רק הפרי היה פרי, גם העץ היה פרי. כן? אחרי זה, לא רק שהעץ הוא לא פרי, גם הפרי לא כולו פרי. יש קליפה, יש גלעין, בסדר? יש פירות שצריך לבשל אותם, לא היה דבר כזה. הירקות, קישואים, חצילים, צריך לבשל אותם, דלע, תפוחי אדמה, אוקיי? תפוז מקלפים קליפה, שיזיף מוציאים גלעין. מה זה כל הדברים השליליים הזה? מה זה כל הקליפות האלה? כן, בקבלה. הקליפות האלה. זה אותו עניין. זה אותו עניין. קודם לכן, הכל היה פרי. הכל היה קודש. כן? ראית את ריבונו של עולם בכל צורה, בדרך, בעץ, לא רק בפרי. הכל הוביל לאותו עניין. לא חלילה כמו שאמר א' ד' גורדון וא' ב' ג' ד' די יהושע. להבדיל. ולפני 100 שנה ברוסיה, היה יהודי בביתך ואדם. בצאתך. כן? שכאילו תעשה איזשהו נתק. אין נתק ביהדות. כולנו ארזים. הכל צריך להיות שהכל. יש פריסה שהכל, ריבונו של עולם, והקדושה מתגלית בכל ההכשרים. בסדר? היום יש מצווה ויש הכשר מצווה. לפני זה לא היה דבר כזה. עץ פרי עושה פרי. גם ההכשר מצווה, גם הוא היה מצווה בפני עצמה. זה אותו עניין. לא רק מה שמוביל. לא רק מה שמוביל. שימו לב גם בלשון הקודש. בסדר? אמצעי זה כלי, נכון? באמצעות כלי, אתה עושה משהו. מטרה, איך היא נקראת? תכלית, נכון? כלי ותכלית, זה אותו שורש. בסדר? הכלי והתכלית, בסופו של דבר, כף למד יוד, בסדר? זה אותו שורש. כלומר, באמת, בפנימיות של הדברים, עץ פרי עושה פרי, הכשר מצווה מצווה, הלך יוצר את הכל, היפוך אותיות, ללכת לכיוון, אל הכל, אל היעד. בסדר? זה אותו עניין בדיוק. אנחנו קלקלנו, עכשיו נוצר נתק. עכשיו נוצר נתק, בארץ ישראל כבר לא כל כך. לכן בארץ ישראל, כמו שאמרו, יש מצוות התלויות בארץ. גם העבודה, עם החקלאות, גם היא מצווה, אומר אחד המסופים. כמניח תפילין, אדם שמגדל כרם בארץ ישראל. למה? זה בדיוק העניין. הקדושה עדיין היא ברמה כזאת שיש גילוי של הקדושה בהכשרים, בדברים הכי ארציים, הכי דרכו מוכים. לכן איך סדר זרעים נקרא?
אמונה.
אמונה, שמאמין בחיי העולמים וזורע. כל מהות של עבודה חקלאית היא כל כולה עבודת קודש, כל כולה אמונה, מאמין בחיול העם וזורע, זה בארץ ישראל, בסדר? אבל בשאר העולם, לא, באומות העולם, כמעט ולא, כולה שבע. מכל המצוות, מכל ההוויה, שכל כולה מצווה של חיים של אדם, נשאר להם סך הכל שבע מצוות. הבריאה כל כך ירדה. לעתיד לבוא, הכל יתוקן. לעתיד לבוא, יחזור עץ פרי עושה פרי. כן? יחזור המציאות שהכל מצווה ואין איסור. יחזור המציאות של הפרשת בחוקותיי, ועץ השדה ייתן פריו. שגם העץ רק יהפך בסופו של דבר וייתן פרי. כי אז כל כולו, הכל יחזור לעץ פרי עושה פרי. הכל יהיה ערב. הכל יהיה במצב שגם הקדושה תתגלה בכל הרבדים. היא תתגלה גם במציאות שלא רק נוצר תוצאה טובה, אלא כל הדרך, כל המהות, הכל יהיה קודש. אז זה פחות או יותר העניין, גם קשור כמו שאמרנו לקליפה ולגרעין, כאילו עכשיו יש דרך, כלומר הפרי כבר לא קל להשיג אותו, צריך לקלף אותו, צריך לבשל אותו, צריך דרך כדי להגיע אליו. בסדר, אתה צריך עכשיו לקדש את הדרך שלך כדי להגיע בסופו של דבר, זה כבר לא מובן מאליו שהכל פרי. זה אותו, אותו עניין. ונסיים רק שהארבע וחצי, שהחזל אומרים שלפי דעה בחזל שהעץ היה חיטה. נכון, יש שם שלוש דעות בגמרא בברכות, תפמם, מה היה עץ הדעת? גפן, תפוח ו... אה, לא תפוח? כן, תפוח זה הגרסה הנוצרית, גם ההבדל בין קודש לחול זה גרסה נוצרית, זה מהות הנצרות, זה בדיוק מהות הנצרות. בסדר? התפיסה היהודית הכל קודש. הכל קודש. הרב קוק אומר, הישן יתחדש, החדש יתקדש. ערך החול הקודש שבחול גדול מערך הקודש שבקודש, כמו שאמרנו. לא חוכמה לחפש את אלוהים פה בארון קודש. להתהלך בארצות החיים, בשווקים וברחובות, אנשי קודש. אז התפיסה הנוצרית, יש הפרדה. הולכים לכנסייה פעם בשבוע, נותנים כסף, ואחר כך... והלך שובב בדרך ליבו. בסדר? היהדות לא יכולה לסבול את הדבר הזה. אין דבר כזה. הקדושה היא כמו מים שיורד ולא משאיר חלקה אחת יבשה. אז התפיסה היא שהרב קוק בעיניי מסביר מה זה העניין הזה, למה שיטה, טענה וגפן. אז חיטה וגפן יותר מובן, טענה פחות מובן, לפי המהלך שלנו זה לא מסתדר כל כך, כי אמרנו שככל שהפרי היה יותר קרוב, יותר קדוש, אז חטא עץ הדעת פחות פגע בו, נכון? עם ישראל יותר קדוש, אז החטא פחות פגע בו. האומות פחות קדושים, אז החטא יותר פגע בהם, בסדר? אז ככל שיש פרי שהוא יותר נאכל, ויש פה פחות קליפות, אז החטא פחות פגע בו, בסדר? אז חטא, אז מה שצריך לבשל אותו, מיד נגיע לחיטה והגפן, אז הקליפה היא ברמה נמוכה. פרי שאוכלים אותו, רק יש גלעין בפנים, ברמה יותר גבוהה. פרי שכל כולו נאכל, הוא ברמה הכי גבוהה, כי אין שום קליפה, בסדר? אין שום, כמו שאמרנו, לא רק שטעם העץ לו כטעם הפרי, גם טעם הפרי נהיה כטעם העץ. יש לי קליפה שם. איזה פרי יש שאוכלים אותו כולו? יש גלעינים, יש זה. תאנה? יפה מאוד. התאנה היא הפרי היחיד. היום לא אוכלים בכלל. זה אותו עניין. אני, שוב, רעיון שלי, אני לא יודע אם זה נכון. שימו לב שבפירות של שבעת המינים יש הכי הרבה תולעים. זה אותו מהלך, אותו מהלך. כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. החיתונים נדבקים בקודש, בתאנה, בתמר, ברימון, רימון? רימון אני מוצא ציפורים, לא תולעים. רימון, רימון זחל פרדוניה, כזה גודל.
והתאנה, ושים לב, תאנים מבשות בט"ו בשבט, כמה
יש. התאנה עצמה היא מיוצרת מיצוש, ככה שמעתי שהוא
מפרד. יש תרעה כמעט מיקרוסקופית שהיא זו שעושה את ההפריה של התאנה.
כן, שאלה
באמת. מה
זה,
מדוק מדעית?
אתה
צורק,
בטיפה באריאל שרון, זה ברזלי, לא?
הרי שיעור...
מה
נערב,
אתה מפציץ היום,
הבאת לנו שיעור... בוטניקה בגרוש.
מה שהתחלת ללמוד זוהר, אני אומר לך.
בוטניקה בגרוש, איך נוצר פרי? בסדר, יש את הפרח, בסדר? באמצע הפרח יש את עמוד העלי, אוקיי? למעלה של עמוד העלי, בכתר שלו, יש אבקנים זכריים, בסדר? תאים זכריים של צומע, בסדר? למטה, מאיפה שעמוד העלי יוצא, למטה, בקונוס הזה של הפרח למטה, יש תאים נקביים, אוקיי? כשבאה תולעת, כשבאה דבורה, ומתחילה לאבק את עמוד העלי, אבקנים זכריים יורדים למטה, נוצרת הפריה, בין הזכר לנקבה, וככה הפרח נופל ונוצר פרי. הרוח לפעמים יש תמר וזכר, תמר נקבה, מכירים את זה? בתמר זה שני סוגי עצים. יש, ומכירים את זה? יש, יש עצים, יש תקנות דקלים שלא מביאים פירות, לא קנרים, לא דווקא קנרים. יש את הקנרים, יש דקלים קנרים שעליהם ב-30 שנה יש מחלוקות גדולות בפוסקים, הם קשרים ללולב. המהלך שלנו מובן למה הם לא קשרים. כן, תמר כזה שלא מוציא בסופו של דבר פרי, לא מוציא ללולב. לולב, לא לב, הלב, כמו שאמרנו, תמר שיוצא מהלב, מה? להלכה מותר, מנדים מותר, אבל חתחילה לא. אלה הלולבים שיותר מדי מתכופפים, הם מגיעים עם הקנרים, יש כאלה שאומרים שהם לא מודרים. בסדר?
יש טעות, הענק, זה עם הקרקוע הקפיאל,
לא, לא, לא זה, לא, 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 לא מדבר על זה, מדבר על, לא, לא, לא הוושינגטון. לא אלה, לא הפתוחים כמו כף, לא. אז יש תמרים שהם, אתה רואה שהם לא מביאים עצים, אלה תמרים זכריים, לידם נוטעים תמרים נקביים, בסדר? לוקחים, בסדר? את הענף עם כל האבקנים, בסדר? מחמיש את זה. הוא בעונה מסוימת בשנה מקרב את זה לתמר הנקבי, ומאבק את זה שהאבקנים ייכנסו לעץ הנקבי. עכשיו, זה לא הכרחי. גם בלי זה, התמר הנקבי יביא פירות, אוקיי? אבל כשזה היה את האבקה מהזכרי, זה הרבה יותר טוב ובאיכות יותר טובה, אוקיי? אבל פחות יותר ככה היינו. בתאנה גילו שהצירעה שעושה את האבקה נכנסת פנימה ומתה בפנים. זה יוצא שכל תאנה אתה חייב לאכול את הצירעה הקטנה הזאת, אין מצב. בסדר? ואז דיונים בפוסקים וזה וכדומה. הגמרא מלאה מזה שהיו אוכלים תאנים בלי סוף. הגמרא אומרת בעירוב עם תאנה כולה טעם, זה אותו עניין שלנו. התאנה לא נפגעה כאילו. בסדר? התאנה לא נפגעה לפי המנדה אמר הזה. אם אדם אמר שתאנה זה היחיד עץ הדעת, אז יחיד צריכה להיפגע, כי פה אדם נו, ולכן הוא תפר עלי תאנה, הגמרות אומרת. כן, במה שקלקל, כך יתקן. לכן עשו לו מכנסיים קצרים לאדם, מעלי תאנה. אבל התאנה כל כולה נאכלת, בסדר? אז זה כאילו רמות מסוימות של פגיעה של חטא עץ הדעת. קיצור לדעה יותר מוכרת שזה חיטה וגפן. גפן מאוד מובן, מאוד מובן למה נו, הגפן ידוע כמה הוא הרסני, יין, שכרות. גם נוח נופל בזה, נכון? גם נוח, אחרי שמתקן את העולם, נופל ביין, מה? יין זה אותו עניין, הסברנו את זה בעבר, לכן אומרים לחי. לכן אומרים לחי בקידוש, זה לא כמו אותו גפן שהביא מיטה לעולם, זה יין שאני מתקן אותו, עושה ממנו מצווה. אז החיטה, לפי דעה בחז"ל, החיטה, למהלך שלנו זה מאוד מובן. למה חיטה וגפן זה אנו? לכן חיטה וגפן, זה יוצא לך הנשמה עד שאתה אוכל. הדרך עכשיו היא כל כך גדולה. תפוס עוד איך שהוא מקלפים ומגיעים לתכלית, אבל בחיטה יוצא לך הנשמה, זה פשט, בזעות הפכת אוכל אחר הוא מתקלל. תראה, תחרוש, תזרע, מיד נגיע לזה. עד שמגיע הכיכר לחם יצאה נשמתך. שנה, שנה שלמה עד שהגיע הכיכר לחם. למה? בזה נפלת, בזה עכשיו תצטרך לקדש את כל הדרך עד המטרה. וגם גפן, כדי שיצא יין טוב, תחכות הרבה זמן, לשפוט אותו, לצחות אותו, לנפות אותו וכדומה, כל הדברים האלה. אז חז"ל אומרים שבאמת החיטה, איך חיטה? גפן ותאנה זה פרי, אבל חיטה ירא בכלל לא פרי. מה שצריך להגיד שזה, הוא אכל מעץ הדעת, זה היה עץ, והרי חיטה היא בכלל ירק, נכון? מה מבחים על שלווה? בורא פרי אדמה, שלווה זה חיטה, אז מה, זה בורא פרי אדמה, זה לא בורא פרי העץ. יפה מאוד, עונים חז"ל, היה עץ, החיטה הייתה עץ, וכתוצאה מחטא עץ הדעת, היא ירדה למהלך של... בורא פרי אדם, אחליר, זה איתה עד.
פרס פעם חיטה
את אותה גדולה. בגדיל, אחי, וואלה, דפקת את אגד, את דן, את מרגלית, את סופרבוס. מה אכפת לי עכשיו שהיא הייתה עץ ועכשיו היא... מה המשמעות הרעיונית שהייתה החיטה שהיא עץ ועכשיו החיטה היא עץ? מה אכפת לי? קרא לו דוד. מה אכפת לי מה? מה אכפת לי מה היא? זה אוכל וזה אוכל. מה ההבדל היסודי, המהותי, בין עץ לבין ירק? העץ הוא נצחי. הירק הוא ערי, זה הבדל. ירק כל שנה צריך לזרוע. עץ בגדול, אם אין לו מחלה או משהו כזה, אלפי שנים. אז יש פה היגד, אתה היית בן על מוות, ולכן גם המאכל שלך היה בן על מוות. החיטה, שהיא עיקר מזונך, גם הוא היה פרי, שכל שנה צומח מאליו. עכשיו חטאת, עכשיו אתה בן מוות, וגם הירק שלך, אתה זמני, גם הירק שלך זמן. בסדר? זה אותו עניין. כן? זה ההבדל בין בעלי תורה לבעלי מצווה. חז"ל אומרים מה תורה מגינה לעולם, נכון? תורה מגינה עולם, מצווה מגינה לשעתה. בסדר? זה אותו מהלך, כאילו הירידה הזאת היא ממצב נצחי למצב אינו. בסדר? אני ערכתי יותר מדי, אלו היו היבטים שונים, אלו היו 60 שניות, בקשר בין האדם לבין העץ לבין ט"ו בשבט, שבעזרת השם אני מקווה שזה לא יהיה רעיונות סתם, שהשיעור הזה לא יסרק, שהשיעור הזה יהיה עם פירות. אנחנו צריכים להבין, להבין שבכל דרך דעהו זה בנפשנו, זה מהותי ביהדות. זה מהותי, לא פוגשים את אלוהים בתפילת שחרית, במנחה, בתפילין, בציצית, בנטילת ידיים.
חיים אותו רגע.
צריך להבין ששיוויתי השם כל הזמן. אדם צריך לדעת שהוא צריך לקדש את המעשים הכי חוליים שלו. יעזרנו השם על דבר כבוד שמו.